רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות בריקסטון, חברה להבטחת דברי ערך במתחמי כספות מאובטחים. יש לכם כסף, תכשיטים או מסמכים יקרי ערך? דיסק גיבוי חיצוני או לג'ר עם גישה לחשבון הביטקוין שלכם? אל תשמרו אותם סתם כך בבית. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בכל שנה נפרצים בישראל כ5% מכל משקי הבית. כספת ביתית? חסרת תועלת. פורץ ממוצע יפרוץ אותה בתוך דקות, או יעקור אותה מהקיר ויערוס לכם את הבית כבונוס. מלבד זאת, עצם המצאותה מלכתחילה של הכספת בבית מושכת אליכם פורצים, אשר עלולים חלילה לגרום גם לפגיעה ביקרים לכם. גם הבנקים הם לא ישועה. לרובם כבר אין חדרי כספות, וגם כשיש, שעות הפתיחה של הבנק הן מצחיקות במקרה הטוב, וההבטחה של חדרי הכספות שלהם ברמה נמוכה. בריקסטון הקימה בתל אביב, בבית רובינשטיין, מתחם כספות מהמתקדמים בעולם, עם הגנה היקפית, חיישנים מתוחכמים, זיהוי ביומטרי של הלקוח, והבטחה מלאה של שומרים מיומנים 24/7. לקוחותיה של בריקסטון נהנים מדיסקרטיות מוחלטת, גם על תחולת הכספת וגם על עצם קיומם כלקוחות החברה. בקרו בבריקסטון.co.il כדי ללמוד עוד על המגוון הרחב של תיבות היחסון, בגדלים שונים ולתקופות משתנות העומדות לשירותכן. ספרו להם שהגעתם דרך רשת עושים היסטוריה וזכו ל-250 שקל מתנה לשימוש באחת מתוכניות המנויים המוצעות על ידי בריקסטון. חפשו חדר כספות בגוגל או התקשרו לטלפון 077-336-36-36. בריקסטון, בי סייף.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים עסקים עם חגי גולן.
עשו עלינו עוקץ, ואין לך דירה, כי מכרתי את הדירה, יש להם חובות פרטיים, יש לך שני ילדים ואין לך מה לעשות.
אבי קץ הוא איש עסקים ויזם שגולת הכותרת של פעילותו היא רשת בתי הקפה קופיקס. הרשת הזאת עשתה מהפכה בתחום בתי הקפה בישראל, הכל בזכות המחירון הקבוע של כלל המוצרים שנמכרו ב5 שקלים בסניפי הרשת. אבל ברזומה של אבי קץ גם הקמת רשת הצעצועים כפר השעשועים, רשת הכל בדולר ודוקטור בייבי. מיד נשמע ממנו על דרכו בעולם העסקים שהתחילה דווקא ברגל שמאל, ואיך למרות הכל הצליח לעמוד על רגליו ועשה את אחת מהמהפכות הקימוניות הגדולות בישראל.
עושים עסקים עם חגי גולן.
שלום אבי קץ.
שלום וברכה.
תגיד, אתה בראש ובראשונה מה? איש שיווק? איש קימונאות? מה אתה?
אני מזהה צורך. אני חושב שהתכונה הכי גדולה שלי, יש לי, דבר אחד שיש לי שהוא דבר ידוע, גם רואים אני טוב בהגדרות, אני מגדיר נכון דברים. הדבר השני, אני חושב, זה התבוננות. הקדוש ברוך הוא נתן לי תכונת ההתבוננות, שאין לאחרים, זאת אומרת, והמהפכות שעשיתי, אתה יודע, התגלה קופיקס, אבל לעמוד בשנת 2000 ולחשוב למה אין רשת כלי בית שאפשר לקנות בטבריה ולהחליף בדימונה, ואין רשת כלי בית, ולחשוב בעצם למה אין רשת כלי בית, ולמה בכל עיר יש חנות אחת חזקה שכולם קונים ממנה, ואין רשת, ואז אתה אומר למה? כי זה שזה הולך לפי עונות, שתי עונות, פסח וראש השנה, ואחרי זה ספירת העומר ושלושה חודשים, ואז אני אמרתי, איך אני אפצח את זה? אני אעשה 7 עונות, חשמל קטן, טקסטיל בית, זה כבר יש לך 4 עונות, נוי, מתנות, יש לך כבר חנוכה, יש לך כבר חנוכה, ועשינו פשוט 7 עונות, ומשנת 2000 עד שנת 2012 היינו 55 חנויות של ששת, זה התבוננות.
כן, כן, אז בוא נעשה קצת סדר, מתי נכנסת לעולם העסקים?
כשהשתחררתי וכולי, חיפשת את עצמי, הייתי שכיר 1.5 שנים, לאחר מכן היה לי איזה רפתקה בעזה, ואחרי זה 6 שנים, ואחרי זה הלכתי לעבוד, ונהייתי קבלן צבע, קבלן שיפוצי. זה סיפור מדהים שעוצר נשימה. אני זכיתי במכרז עם דוד שלי, זכינו במכרז לשפץ, היינו קבלנים של עיריית תל אביב, עבדנו מכרזים, לא דירות. וזכיתי לשפץ את בניין עיריית תל אביב, מהמרתף מינוס 2 קומת מלח, משקשת חירום ועד הלשכה של צ'יץ'. קומה שלישית או רביעית, אני לא זוכר, היה מחלקת חינוך. ועבדנו שם, והיה פועלים, ואני קבלן, אבל בכל זאת צעקות, אתה מתלכלך, אתה עובד.
בן כמה אתה בשלב
הזה? 20, ואני יודע, אם אני אגיד 26, אז זה יהיה קולע. אוקיי. 25. ואז, בין כל הפקידות שהרוויחו אז 2,000 שקל בחודש, גמרו ב-2 והלכו הביתה, ומשתיים היינו כבר יכולים לעבוד נקי, עבד בחור צ'יק צעיר בערך בגיל שלי. משרד אמא שנקרא. ואנחנו שנינו עומדים בשירותים, ואני שואל, אפשר לשאול אותך שאלה? הוא אומר לי, כן, אבל גם אני רוצה לשאול אותך שאלה. אמרתי, אני אשאל אותך, מה התכלית שלך? וואלה, מה פה, כאילו משרד אמא, 2,000 שקל וזה. הוא אומר, אני גם אשאל אותך שאלה, אבל קודם אני אענה לך. אתה רואה פה, יש לי התעסק את נאו, נשי מגבת. אני הולך לים, שותה את הבירה שלי, תעזוב אותי כל היום פה עם הקאצ'קה, סבבה לי. אתה תסביר לי מה שווה להרוויח לראות ככה ולעבוד ככה. חזרתי, אמא שלי זיכרונה לברכה, אמא שאמרה לי, בוא אבי לה, אני אגיד לך, אנחנו משפחה שסוחרים. אמרה לי, סבא שלי סיפר לי שסבא שלו סיפר לו, שעד כמה שהוא זוכר, היה רק סוחרים. במסחר אתה מרוויח, אתה מפסיד, אתה לא לוקח ללב, אתה לא עמלת בזה, זאת אומרת, מסחר, תקנה, תעבוד, תמכור, לך למסחר. ואז, הכל מהשמיים, שבת אחרי זה, הרי לא באים בכנסת רק להתפלל. הייתי מחוץ לכנסת, ובא חבר, ואומר לי, תשמע, אבי כץ, יש מכרז של חולצות של המשטרה, שהחליפו מדים, ואפשר לקנות 3,000-4,000 חולצות במשטרה חדשות.
לקנות?
לקנות במכרז, יש מכרז, יצאנו 8 שקלים, זכינו במכרז, מכרנו את זה באיזה 20-25 שקלים לחברת כוח אדם.
חולצות השם, מעמדים הישנים של המשטרה.
כן, חולצות חדשות, כחולות, בלי הסמלים. עם הסמלים, אני כבר לא זוכר, זה לא...
אוקיי.
ואז קנינו את ה-120,000 מדי דקרון החדשים מצהל. מצהל, מדי דקרון, 120,000 חדשים, ארוזים, זה היה בערך 5-6 שנים, כשאני הגעתי לצבא, 8 שנים קודם כבר לא היה מדי דקרון, היה בפינת אגס צילום של קצין עם מדי דקרון. שם למדתי עוד שיעור, בסטוק הזה למדתי עוד שיעור במסחר. אנחנו קנינו אותו בשקל, בוא נגיד ככה. הצלנים של מחנה צריפין שמו כל 4 קרטונים על משטח, המשטחים היו חדשים, היו יקר מאוד משטח יותר מהיום, ובמחיר של המשטחים חיסינו את מחיר הקנייה. זרקנו את הקרטונים באיזה רפת נטושה בבצרה, שזה קרוב שלא נצטרך להובלה רחוקה, לא בצרה, צפריה ליד צריפין, וקנה את זה, פה למדתי את השיעור הנוסף במסחר, שקנה את זה יבואן או יצרן טקסטיל מדרום תל אביב. אני לא אשכח, הוא גר באבן גבירו, לא רוצה להגיד את השם, אמרתי, אתה חייב להגיד אם אתה עושה, זה קנה את זה מאיתנו ב-4 שקלים.
קנית בשקל. ועוד המשטחים, בכלל קיבלת בונוס.
120,000 שקל החזרנו מהמשטחים, וקיבלנו 450,000 שקל. אני אומר, אני אתקן אותך, אני אספר לך. הבן אדם שלח את זה למקסיקו, עשה לזה השפרה, השפרה זה צביעה. את הבנים והבנות, 4 צבעים בנים, 4 צבעים בנות. החזיר את זה לארץ, וזה נשרף במחסן באשדות עם דוקומנט של $8 לסט. למדתי במסחר שלא תמיד אתה מבין אותו. אתה לא תמיד אתה מבין אותו. המשימה היא למכור, זה למדתי בסטוקים, המשימה היא למכור. עבדנו בזה 3 שנים, עשינו מלא כסף. מלא כסף, קשה להבין. קנינו מכונות, החליפו את הקרינה בארץ, מכרנו את המכונות רנטגן דרך משרד בלונדון לאפריקה. את הנייר טלפרינטר, כשסוף סוף עברו לפקס, מישהו נזכר לקרוא את הטלפרינטר שהפנה הטלקס, מכרנו לחברת טלפונים של ליבריה. את... אי אפשר להבין, הבאנו לפה, במלחמת המפרץ מישהו החליט, חצי שנה התכוננו במלחמת המפרץ, ומישהו החליט שצריך תיק עזרה ראשונה והלונקה בכל כיתה, בכל אתה זוכר בצד של הכיתה או בצד שהמקלט היה הלונקה כזאת?
כן, שנת 1991 אנחנו מדברים.
90 שהתכוננו ל-91.
כן.
ואף אחד רק לקח בחשבון שאין תחבושות אישיות ואין תענוקות. יש מפעל שושנה שעושה 200-300 תענוקות בשנה, ותחבושות אישיות יש פולה כשאנשים יושבים ביד ותופרים אותם. גילינו שמדה קיבל בשנת 56 מנאטו עודפי מלחמת העולם השנייה 500,000 תחבושות אישיות, 250,000 תחבושות בטן ו-30,000 אלונקות כאלה שלא מתקפלות, כאילו פעם אחת מתקפלות, לא לארבע. ומדה לא יכולים גם לעשות עם זה כלום, כי הם לא עסק מסחרי. אז הלכנו וקנו את זה פי משקל. אני זוכר שהקחתי בעלה אחד, והלכתי למישהו שעושה סמרטוטים כאלה לנגב את השיש, ואמרתי לו, תגידי, אם אני אתקע, כמה תשלם לי על זה? המחיר שהוא נתן לי, זה מה שקנינו. מכרנו כל אחד במחיר שתחבוש תשעית, עולה דולר, אני יודע כמה וכו' וכו'. ככה התגלגל.
ומתי אתה נכנס בעצם
לעולם? מתי נכנסתי לעולם? בשנת 92, מציעים לנו עסקה, והשותף שלי, היינו שותפים לעסק, מה שנקרא, פר עסקה. מציעים לנו עסקה לקנות מלאי של מפעל צעצועים באיטליה. אני לא אעריך, כי זה מסובך. פתחנו LC, מפעל צעצועים שעד היום קיים, הוא קיים בנייר, בפאזלים בנייר, אדי קפונגו היה צעצועים דידקטיים, היה צעצועים, והוא חיסל את התחום הזה, והוא מכר את כל הסטוק, וזה היה כמו 50-60 קונטיינרים. והמחיר שהציעו לנו את זה, חבר משותף שלנו, שצרפתי, שדיבר איטלקית, והכיר, והוא יעמוד מול האיטלקים, והוא ישמור עלינו. המחיר שהציע לנו זה היה מה שנקרא, אתה קונה בשקל במבצע, כאילו בחצי מהסחורה, מכרנו על פי התמונות, על פי הקטלוג והכמויות, מכרנו בפי שלוש. זאת אומרת, מה שנקרא, די, אתה בגיל, אתה לפני גיל 30, ואתה עושה סיבוב של 3-4 מיליון דולר, וגמרת את הסיפור.
ואז מה, אתה מחליט למה למכור ככה ולא להקים...
עשו עלינו עוקץ. תראה, בעולם קונים צעצועים בתרסר. לכן תמיד האריזות, כל האריזות, אביזרי שיער, צעצועים, תסתכל, זה דאזן. 6, 12, 24, 144, 72, תמיד זה במכפר. Okay. צעצועי 10 דאזן. כשהיינו קונים צעצועים כבר 10 דאזן, 20 דאזן, זה מה שקונים. קנינו בדאזן, קיבלנו בבודדים. זאת אומרת, הגיעו 12 קונטיינרים, 13 קונטיינרים, במקום 54 קונטיינרים.
הבנתי.
מה שנקרא, עוקץ היה, שילמנו 3 מיליון דולר, חשבנו לעשות מזה 7, וקיבלנו סחורה ב... 300 אלף דולר, 400 אלף דולר.
אוקיי.
והכסף הזה זה כסף שחצי לקחת מהבנק, וחצי הבאת, והיא משכנת, ועשית, כי אספת את כל מה שיש לך, כי זה עסקת חיים, ואתה עם 13 קונטיינרים, כשיש מפולת, כי כל מה שקנית, הדברים האחרים שקנית, ב-10, עם קור ב-20, אתה צריך עם קור ב-7, והנכס שקנית כדי זה, ואני מוצא את עצמי, בשנת 92, תעשה חשבון בין כמה, אני היום בין 56, אני מוצא את עצמי בשנת 92, אני חושב שזה פחות מ-30, אני מוצא את עצמי עם חוב של 1,700,000 דולר לבנקים, זה היה 5,000, אם אתה רוצה לדעת, זה היה 5,000 דולר ריבית כל שבוע, או כל 5,000 שקל ריבית, אני זוכר שאשתי אמרה לי, מה יהיה? אמרתי לה, אם את רוצה לדאוג באמת, אז תדעי שמי מוצאי שבת, ההבדלה עד הדקת נרות שבת הבא, אנחנו חייבים עוד 5,000. ואין לך דירה, כי מחרתי את הדירה, יש להם חובות פרטיים, יש לך שני ילדים ואין לך מה לעשות. אתה פשוט לא מבין את זה, אתה קם, אתה יכול, על השולחן היו שלושת אפשרויות, אי אפשר להבין את זה, להתאבד, לברוח מארץ או להישאר להילחם. ויש יבשר לך, החלטתי לברוח מארץ, גם לקץ עם הראש שלו, בלי חובות, ואז קמתי בבוקר, החליטתי שישנתי, התקשרתי לנשי, אמרתי, אני לא בורח, אני אשאר. הלכתי... לבנק לאומי, הלכתי לבנק מזרחי. בנק לאומי, זה היה מדהים. היה עורך דין ברוכשטיין ורטיים, שלום אלה ורטיים, אני חייב לו את החיים שלי. נסעתי לב אחד בנימין, עשו יוצאות פה, התנפלו עליו, וזה אמרתי, אני אבי קץ, מה אתה רוצה ממני? עכשיו, הוא בכלל לא, הוא, זה משרד ענק, וזה, הם טיפלו בכל התביעות של בנק לאומי. הוא אומר, בחוץ שכחל את הצהריים, אמרתי לו, לא, אומר, בוא נאכל צהריים. חזרנו מהצהריים, כבר הוא הלך בשבילי לבנק לאומי, פרסי את הכל עשה, וזה וזה. עד היום מדי פעם אני רואה אותו וזה. אחלה בן אדם. בנק מזרחי שהחזיק בקונטיינרים, כי הרי נפלתי, הייתי חייב לו, היה השבוע האחרון או השבועיים האחרונים, לא זוכר מה, של יגר המנכ״ל.
כן.
יגר, מנכ״ל בנק מזרחי.
זוכר אותו אפילו.
נכנסתי אליו, אמרתי, שלום יגר, קוראים לאבי קץ. שיקרתי אותו, לא אמרתי אותו אמת. אמרתי אותו, שמה המשפחה שהיא בשדה תעופה, עד שתהיה לך למסדרון, סוף המסדרון, ליועץ המשפטי, אני בשדה תעופה. ואם אתה רוצה, אני אציל את הבנק ויציל אותי, וגם לבנק לא יצא כלום מזה שעכשיו עורך דין ימכור את זה במכרז ולא יישאר לבנק אגורה. תן לי את ה-13 קונטיינרים.
תן לי למכור אותם.
כן, תן, שחרר לי אותם, ואני צריך גם שתיתן לי 400 אלף שקל, מכס ומעם, לשחרר. הוא נתן לי. הוא אמר, אחי, יש לך בן משפחה שיבוא, יפתח חשבון ויחתום? אמרתי, אחי, קשרתי לאחי, שבדיעבד נתתי לו אחרי איזה שליש מכפר השעשויים, זאת אומרת, הוא גם עשה פה, בדיעבד הוא לקח איזה 10 מיליון שקל בדרך הביתה, תמורת העזרה הזאת. ואחי חתם לי ונתן לי ונסעתי רונן לוי בכפר סבא בשנת 93 שהיה לו חנות צעצועים בשם כפר השעשועים חזקה הכרתי אותו כי הייתי מכור לו סטוקים אמרתי לו בוא נעשה רשת יש לי סחורות, נעשה החלפות, נעשה ברטרים שמנו את זה מחסן בנווה ימין פתחנו חנות בבני ברק ואחד חנות בקיאת מלאכי משם הגיעו כל החברים שלי שעבדו אצלי שהיו איתי לפני שנפלתי זה פתח בנתניה, נהג שעבר פתח בנתניה, זה פתח בפתח תקווה, זה פתח שמה, זה פתח שמה, כבר נהיינו. בשנת 94,
בשנת... אתה מתאר את זה משהו מאוד מאוד פשוט, זאת אומרת, לבוא ולהגיע, פתחתי, מה זה, לפתוח רשת של צעצועים.
אתה יוצא מכזה דבר, אתה יוצא עם פיסור, אחרי 14 שנה היינו בהרפתקה הזאת, אני אכת לך לסוף ונחזור. אתה יוצא עם פיסור, הרישרוש בלב ותחורים. אתה לא ישן בלילה. אתה יודע, אז הגיע האיידס, ואני הייתי בטוח שקיבלתי את זה, כי עברתי איזה ניתוח, וכשהתחיל להתפרסם, פתאום הבנתי למה אני מרזה, ולמה יש לי פריחה ליד הפה, ולמה אני...
חשבת שיש לך איץ?
הייתי בטוח, לא היה לי ספק, הלכתי
לרופא. אתה יודע, בעץ מגיע גם צריך להגיע מאיזשהו מקום.
צריך להגיע, אז אני אומר לך, אני חשבתי באותו זמן, הייתי תמים, חשבתי שזה בא ממנת דם. אתה רוצה לדמיין משהו אחר, דמיין, כי עברתי ניתוח, איזה עשרת איזה צ'יסטה. וזהו, עשו בדיקות ולא מצאו מה זה, ואז הייתי דוקטור רון אחד כבר היום בפנסיה, דוקטור רון ברעננה, אמר לי,
לחץ נפשי. אבי
קץ, יש לך בעיות כלכליות, אמרתי, אתה לא רוצה לדעת, הוא אמר, כשיעבור הבעיות, יעבור הסיפור. ירדתי במשקל, הייתי שלד, אבל ספקתי את הכל, שהיו שואלו את אשתי אחרי זה, איך עברת את זה, אז היא אמרה, כאילו לא קרה לי.
אוקיי.
שנת 95, כשהייתי 40 חניות וחיפשתי פרסים והפתעות לכפר שש, שם עשינו שתי מהפכות אדירות, שהם הפכו את כפר ששועים לאלמותי. אז, כי אנחנו פנינו עם השושה ילדים, שיש השושה עם מהולדת, הבאנו לפרסים, הפתעות ומשחקים זולים, ופורים וחזרה לבית ספר. חזרה לבית ספר קנו בחנויות מכשירי כתיבה, ופורים בחנויות בגדים, כשהיינו קטנים. לא היה בחנות בגדים. ואז בחזרה לבית ספר, אתה יודע, זה הבדל מהותי, כי כשאם יש לך קונה לך ספרים ב-500 שקל, ומבקשים מנה 10 שקלים על 12 אפרונות, זה נראה לה הגיוני. בחנות צעצועים, יותר מ-3 שקלים, אתה גנב.
מה שאתה בעצם אומר כאן, אבי, שלפני שהתחלת למכור מכשירי כתיבה בכפר השעשועים, בכלל לא היו מוכרים מכשירי כתיבה בחנויות צעצועים. דפון, נזכיר למי שלא יודע, היה מפעל לייצור מחברות שבינתיים פשט רגל.
כשבאתי לדפון, אמרתי שאני רוצה להכניס מכשיר, שלא יקנו את המכשירי כתיבה עם הספרי לימוד, הוא התיישב, אמר, אתה תפשוט רגל. הוא כבר פשט, דפון פשט רגל, אני יושב פה איתך. הדבר השני שעשינו זה התחפושות. אני באתי לסינים, אתה יודע, התבוננו, דיברנו מקודם, הסתכלתי, קופסה, בובה, 1990, בובה, פלסטיק, קרטון, קופסה, נעליים, קשת, שערות. דחיל רבק, באתי הסיני, אמרתי, אח שלי, תעשה לי את זה למידה 10, 12, 14, קח את הבובה, תן לי את הבגד של הבובה, ותעשה לי בגד מהבת של הבובה, וקח את הקופסה ותה, ואני רוצה למכור גם את 1990. ועשינו את זה, והיינו שוטר ב-1990, וקלה ב-29, כל מה שתחפושות שאתם קונים היום לילדים, זה הכל בת של בובה. זה בכלל לא בת של בגד.
הבנתי, עכשיו מה, ועד אותה נקודה שאתה באת אליהם, הם בכלל לא ייצרו את זה? אתה נתת להם את הדרישה למוצר?
היו דברים, עשו תחפושות ילדים שמחו בעולם, אבל כמסה זה התחיל, אנחנו ונחלים, נחלים בזה, אבל זה התחיל, המסה של פורים התחילה בתחילת שנות ה-90, שמכרו פורים בחנויות צעצועים.
כן, ואז אתה מוכר את המניות, חלק מהמניות
בכפר שש. ב-95, אני מחפש הפתעות, מחפש פרסים, פוגש את הכל בדולר. אני מביא את הכל בדולר לישראל, מקים את דולר אחד, מוכר אותה, מכסה את החוב בבנק, שירית החובות בבנק, ומקים את הכל בדולר, ש10 שנים הרווחנו 4 מיליון שקל כל שנה. למה זה עלה, ולמה זה היה חזק, ולמה אחרי שמחרנו זה נגמר? כל המוצרים, כל החנויות שהמחיר אחיד, 29.90 בבגדים, 2 שקל, 5 שקלים, כל המוצרים במחיר אחיד, כל החנויות האלה הם עולות מהר, כי כשאדם נכנס לקנות בחנות, הוא מוריד את השכפץ, שתי שכפצים. לא לקנות משהו לא צריך, והשוואה. ברגע שמחיר חנות אחיד, אתה מוריד את ההשוואה, בטעות אתה מוריד את השכפת שלא יקנו מה שאתה צריך, ומוצא עצמך עם שקית שאפילו הבן שלך לא יודע מה הוא יעשה בזה. למה זה נגמר מהר? כי זה במרכזי העיר, ואם תיקח עכשיו מרכז עיר, מרכז העיר כפר סבא, רק 10-15% יקנו השנה במרכז העיר כפר סבא, ו-100% יקנו באזור תעשייה.
כן.
ואם זה אותם לקוחות, אתה צריך להביא חדש.
תגיד, ושאתה רואה היום את הרשתות האלה, המתחרות, נגיד, מקס 20 והדברים האלה.
לא, זה משהו אחר, זה מקס 20, זה עד 20.
קונספט,
זה עד 20,
אבל
זה קונספט.
אז אתה מצטער על אז, שכאילו יכול להיות
שהיה פספוס? אני פתחתי את הטרנד הזה. אני פתח דנס שהקים את מקס, את מקס סטור, שהיום הוא מקים את דילדן, בא אליי לכל בדולר, ואמר לי, בוא נעשה את זה, בוא נעשה את זה, בוא נעשה את זה, ואני לא רוצה, מקס היה חנות אחת בחיפה, שהיינו גם מוכרים לו דרך, הכל בסדר, אני לא מצטער, תראה, אם לא הייתי משנה עולם, הייתי מצטער, אבל אם אני אגיע 95, אני מביא את הכל בדולר, בשנת 2000, אנחנו עושים את ששת, כי גילינו שבתחום הכלי בית, זה התחום עם המרווח הכי גדול, בהכל בדולר, זאת אומרת, אני אתן לך מה אני מתכוון, פורס ביצה, אתה צריך כזה פורס ביצה, עולה 70 אגורות בארץ, כולל הכל. וואלה, אני אגיד לך 5 שקלים, 2 שקלים.
לייצר.
בארץ לקנות בסין. עולה בסין 11 סנט, תכפיל ב-7, 70 אגורות, 80 אגורות. וואלה, אני אגיד לך 4 שקל, 3 שקל, 5 שקל, 9 שקל, כל מספר זוכה, לא דפקתי אותך. אתה צריך פורס ביצה, ועד 10 שקלים אתה צריך פורס ביצה. ואז גיליתי, קנקן. לסין קנקן עולה 2 דולר, מה אכפת לו? זה סרוכית, קנקן סרוכית, דולר וחצי. לא אכפת לו העיצוב. עיצבת יפה, הרווחת, תמכור ב-70 שקל. אצלו זה פעולת מכונה וסרוכית, זה מה שמעניין אותו. ברגע שהבנתי את זה, אמרת, אני אלך לכלי בית, ואז עשינו את ששת, ב-82 נכנסנו לתינוקות, קנינו את רווקת, ודרך זה עשינו את דוקטור בייבי. בשנת 2002, באותה שנה, מכרתי חצי מהעסק לבני גאון. שאל אותי, למה אתה מוכר לי? אמרתי לו, כי אני רוצה לפחות סקרת הסוכית. באותו זמן, לפני 20 שנה, מדינת ישראל הייתה שייכת ל-10 קבוצות, ואם אתה לא מקושר אליהם, אין לך עניין. כל פעמיים בשנה, בני גאון היה עושה מסיבת, הרמת כוסית לחג, מזמינים בדיוק לפי רשימות, כולה חבורה סגורה, זה בימי רקנתי העליזים, רקנתי גאון העליזים וכו'. עברו שנתיים, שברתי את תקרת הסוכית, הפכתי למאזנים רבעוניים, עליתי ליגה, הפכתי למשרד רואי חשבון ארנסט יאנג, סידרתי את העסק תחת כאילו השפעתו, וב-2004 נתתי לו פי 2 על מה שהוא השקיע, או במילים אחרות פי 4 על ההון העצמי שלו, כי הוא לקח מימון בבנק, ומכרתי את זה באותו לילה לריבוע כחול, כשהיה לי על שולחן שתי אפשרות, למכור לריבוע כחול או למכור לסופרסה, היה שתי עסקאות סגורות, רק לחתום על אחד מהם. ואז ביחד עם הריבוע כחול, הם היו 50%, קנינו את נאמן פורצלן ואת ורדינון, ומזגנו את תוך ששת, ועשינו אימפריה של 800 מיליון שקל.
אז אתה מוכר את רשת כלי הבית ששת לריבוע כחול, אתה ויצחק לאופר מכניסים 180 מיליון שקל מהעסקה הזאת, אז מה, הרווחת מספיק כדי לא לעבוד כל החיים מעכשיו?
ואז אני לוקח לכאורה פס, ומגלה שאני לא יכול לא לעבוד.
כמה זמן ערך הפס הזה?
חצי שנה. אוקיי. שנה. ממש, אתה יודע, מצאתי את עצמי.
מה זה לא יכול לעבור? בוא תסביר לי רגע, שאתה לוקח פס כזה, אתה קם בבוקר, מה אתה עושה אם אתה לא עובד? אדם שכל החיים שלו...
בניתי בית, נגמר, בניתי את הבית, הלאה.
הבנתי. הלאה. בזה התעסקת. לא עשית עסקים.
לא עשית, אין מה עסקים. ואז קורה דבר יותר חמור, שהוא לא יאומן, שאני לא האמנתי שהוא קיים. כשאתה רואה את העשירים, כשאתה רואה את האנשים הרגילים חיים טוב, אתה רואה את העשירים קמצנים, אתה אומר, מה יש? איך, אם לי יהיה כסף? אתה אומר לעצמך, אם לי יהיה כסף, למה הם ככה, מה?
אבל יש לך כבר כסף.
חכה, לא, אני אומר, כשלא היה
לך. כשלא היה לך, אוקיי.
ואז יש לך כסף, ואז אתה יודע, משהו, כל הקלישאות, התביישתי, אתה יודע, התהפכתי, הייתי בן אדם אחר.
כל הקלישאות התגלו כנכונות.
כל הקלישאות של שלמה המלך, מרבה נכסים, מרבה דאגה, אוהב כסף, לא יסבא כסף, והסובה לא מניח להשאיר לישון, כל זה התגלה נכון. הסתכלתי בריבית, אני ביטלתי רואות כבר, אתה צריך להבין. כשחיתנתי את הבת שלי הראשונה, זה היה לפני האקזיט. היה לי בחשבון 800 אלף שקל, לקחתי, קניתי הדירה ברעננה, חיתנתי אותה. כל מה שהיה לי, היה לי עסק, ייצרתי. ברגע שאתה מפסיק לייצר ואתה, יש לך משהו קיים, הבת שלי השנייה התחתנה, כבר לא קניתי לה דירה. תמיד שתגעו בסחירות. ודווקא אז היה לי עשרות מיליונים. ואתה יודע, זה קלישה, אבל אתה מחשבן, בואי נה, אני בן 46, אני שורף 50-100 אלף, לא משנה כמה בחודש. על ה-20, 50, כל אחד כמה שהוא שורף, או על הישר 4-5-4 ילדים לחתן. אתה יודע, נראה לך פשוט, שתי טעויות קטנות, שתי טעויות גדולות. טעות קטנה זה שאתה קונה קרקע חקלאית בעוד השרון, ו-20 שנה היא לא מופשרת, וטעות גדולה זה שאתה משקיע במשהו ולא מקבל את הכסף בכלל. או על השתי טעויות קטנות, שתי טעויות גדולות, ואין לך כסף, אתה יודע, אתה חוזר לעבוד. בגיל 50,
בגיל 60. נגמר לא לך
קרה,
הכסף?
לא קרה, התחלתי אוקיי. לחשבן, ישבתי עם נייר ועד
אם וכאשר זה יקרה, כן. אם חלילה זה יקרה.
ואז
כן.
חיפשתי דרך לשמור על ערך הכסף. זה היה 2009 אחרי הנפילה הגדולה. ואין לך איפה לשמור את הכסף. הכסף הפנוי של האיש הפשוט, הקרנות סוגרות, אין להם כסף, לקחו להם, הפסידו, מה שנשאר שומרים ונלחמים. אין כסף מוסדי, אין קרנות, אין כלום, הכל למחירה בגרושים. המעמד הביניים שיש לו 100-200 אלף דולר, חוץ מדירה, חוץ מפנסיה, חוץ מגמל, אין לו מה לעשות בכסף. השאלה הכי נפוצה, שאלו אותי מה עושים בכסף, מה עושים בכסף. כל מי, הסוכן ביטוח, המנהל בנק, עורך דין, כל מי שקשור אליך, מה עושים בכסף, אתה יודע, השורה בבנק עד היום עולה יותר מה שהריבית שאתה מקבל. 20 מיליון שקל בבנק.
עולם של ריביות אפס.
נותן לך 1,700 שקל, 20 מיליון, שמי שחושב שיהיה לו 20 מיליון ויפסיק לעבוד, זה לא יודע שזה לא הדלק, זה לא להחזיק אוטו. זה 1,700 שקל בחודש, 20 מיליון, אז והיום, ואז אני אומר...
אלא אם כן אוכל את הקרן.
אלא אם אוכל את הקרן, שזה עוד יותר חמור, ואז אנחנו התאספנו, חבורת אנשים, אני וגילונגר ורון, איזה 40, 30, 40 ואחרי זה 60 איש, קנינו מקום, אני וגילונגר קנינו מקום, בכפר סבא, איפה שאחרי זה הקרן הגשמה, ועשינו איזה שומין כזה מועדון של בוא נשקיע ביחד, אתה תשים חצי מיליון, אני אשים חצי מיליון, אתה תשים מאיפה, תשים מאיפה, תשים מיליון, בוא נעשה ביחד, ניקח שני אנליסטים, ניקח עורך דין, בוא נשמור על הכסף. גיל לונגר קיבל 18 מיליון שקל מהחלק שלו שהוא מכר את איקאה, אתה יודע, שם במניות, אתה מבין, כי אין מה לשים את הכסף, תיק נהיה 13. בוא נע, אתה יודע, זה אדם, אפשר להשתגע. ואז התאספנו חבורה, ואז בא הרעיון של הגשמה.
שזה קרן בעצם של 30-40 שותפים.
כ-60 אנשים ששמים עד 35 אנשים, שמי מצטרף קודם, בהשקעה שבדקנו אותה ביחד. הקמנו צוות בדיקה וישבנו ובדקנו ועשינו וככה התחלנו. ואז הגענו כבר הצטרפות ויצרנו את ההצטרפות. היה איזה 200-240 אנשים ועצרנו את ההצטרפות. ואז הגיע עורך דין חנן שמש כמשקיע בשנת 2010, סוף 2009 אולי, 2010, רצה הצטרף, הוא היה חבר של בן דוד שישה בחבורה. וישב מולי ואמר, מה, תראה לי השקעה שלכם. הראיתי לה, אמר, אני רוצה שכם, תסוף פה, אמרתי, צריך 16 אנשים, אנחנו כבר לא רוצה. אמרת, יודע מה יש לך ביד? אמרתי, בטח שאני יודע. היה לי סרט, יש בסרט יוטיוב, ביוטיוב יש סרט שאני עשיתי על הרעיון עוד לפני שעשינו שקל אחד. Okay. ואם אתה מסתכל היום, אתה חושב שעשיתי את זה היום על הקשמה. ואז אמרתי, רק אני לא, אדון מר שמש, אני לא חכם מספיק לנהל את הדברים שאני חכם להמציא. אגב, זה החיסרון, אכן הרבה דברים שאני עושה גם מתקלקלים, כי אני נותן אחרי מנהל, ואני גם לא, מתברר שאני גם לא חכם מספיק להשגיח.
אז אתה,
חנן, בוא תעשה את זה. בוא תעשה את זה. אתה גיבור, בוא תעשה את זה. אני לא יודע, אין לי כוח, תעזוב אותי.
מה זה את זה? להקים את הקרן?
לעשות מזה המוני, להביא אלף. שמנו, הוא שם יד שאומר, אני מביא, אני תוך שנתיים עושה 2,000 אנשים. 2,000 אנשים, אני זוכר, היה שם יצחק מאי, אחד מהחבורה. אמר, יחם 2,000, אמרתי לו, תשמע, כאפשר להביא 2,000. הוא אמר לי, תשמע, לך לחדר השני, אנחנו נחכה, תספור עד 2,000. תראה כמה קשה יספור עד 2,000, תבין, היום יש לנו 33,000 רק בארץ, שתבין, עוד איזה 7,000 בלונדון.
עכשיו, אותם, אני רוצה רגע לשאול אותך, אותם 33,000 אנשים האלה, שהיום מושקעים בקרן.
הם לא מושקעים, הם רשומים כמשקיעים. יש כיום, אני אתן לך מספרים מהתשקיף האחרון.
לא, לא, רגע, אבל אני רוצה להבין את מה הם בעצם מחפשים, להשיג תשואה יותר טובה על הכסף שלהם?
לא, לשלושה דברים, ששניים מהם פסיכולוגים, לשחק במשחק האמיתי, להיות שם גם.
אבל הם לא מחליטים, אתם מחליטים
עבורם. לא, הוא מחליט להשקיע, הוא רוצה להיות, אתה יודע, בוא, כן. בוא ניקח בניין של רותם שני הגדול שבנו עכשיו ליד הרויאל ביץ'. וואלה, אתה נוסע באוטו, אומר, יש לך, תראה, פה הבנו 18 קומות, שואל אותך מאיפה אתה יודע, אומר, מה, אנחנו שותפים פה, והוא שותף פה, וזה אמיתי. אתה יודע, יושב רופא עיניים מאחוריי בבקנסת, ולנו עשינו איזו השקעה אחת, עשינו בפלורידה שנגיד שמים 2 מיליון דולר וקונים אז שהיה בשנת 2011-2012, קונים סינגלים ומוכרים, קונים בתים בודדים ומשפצים מוכרים עם יזם. אז היה זול, זה היה 60,000 דולר בית, ואתה קונה, משפץ, מוכר ב-80, ועושים קופה ואחרי שנתם מפסיקים לקנות, מוכרים את שאר הבתים ומחלקים את הכסף. עשינו כאלה 4 גלגולים.
אגב, הקשבה רק בנדלן?
היום זה רק בנדלן, השקעות שלא בנדלן, 10 השקעות שלא בנדלן מררו לנו חיים, במקרה הטוב, במקרה הרע גם גרמו לנו להפסיד. אבל אם אני אחזור רגע ל... אתה יודע, זה כזה רחב העולם, אתה צריך להתמקצע. ואז יושב מאחורי רופא עיניים, ואני שומע אותו מספר, בקראת התורה הרי מדברים, מספר לו לידו, קנינו בית בפלורידה, מכרנו בית בפלורידה, אתה יודע, בדרך הבית היינו גרים באותו כיוון, אני אומר לו, איך אתה... לא, יוסי, למה אתה משקיע אצלנו בקרן, כאילו, אם אתה משקיע בפלורידה? וזה אומר, על מה אתה מדבר? אמרתי, שמעתי אותך, אומר, כן, זה בקרן, זה בקופה. הוא קונה בית, הוא מוכר בית, אתה יכול...
הוא משחס את זה כמו אל שלו, שכל
הבית. זה אמיתי, אתה חלק שלך, אי אפשר למכור חלון בבניין הזה שלך, אי אפשר למכור את הבניין, אם להסביר לך. אתה יודע, יצליח, לא יצליח, זה דבר אחד, אבל זה שאתה בא לבית, ואי אפשר לי... להפסיד בלי להסביר לך איך הפסידו, הרי הסייקל עד שהקמתי את קרן הגשמה, למה שאמרתי לך להפסיד, הפסדתי ב3-4 השקעות, איך זה היה נראה כל ה3-4 השקעות, וכשהתחלנו לדבר כולנו ראינו שזה חוזר על עצמו, אתה יודע, בא מישהו מדליק אותך מאוד, מראה לך אקסלים, מדבר איתך, רודף איתך, אתה משקיע אצלו, אחרי זה חצי שנה, שנה לא עונה לך, כשעונה לך אחרי שנה זה במקרה הטוב או שהוא לא עונה לך, והוא נוכל, לא שונה לך ורוצה עוד כסף, ולא מבין למה אתה כועס, כי בכלל הוא עובד בשבילך. אתה יודע, הדבר הזה, יש כוחות שוק, יש עניינים, יש זה השקעה ריאלית, לכן להגיד, שאדם משקיע כדי להרוויח כסף, מי אמר לך שתרוויח? לפחות הוא משקיע, אז אחרי אנחנו אומרים, את תשקיע 1,000,000 שקל, את תשקיע 2,000,000 שקל, תשקיע 100,000 שקל בפרויקט.
אוקיי, בוא נעבור רגע לקופיקס, מתי נולד הרעיון?
בשנת 2002, עוד שהייתי שותף של בני גאון, פתחו את החנות נוחות הראשונה, בכביש גאה בגבעת שמואל.
מנטה זה היה. כן, בתוך תחנת הדלק.
כן, הראשונה אני חושב שאני
פגשתי. לא קראו לזה, קראו מנטה מההתחלה?
לדעתי קראו לזה, כן, היום קוראים לזה משהו אחר, קראו לזה מנטה, היום קוראים לזה ילו.
לא, לא, פשוט, לא, 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 מנטה זה של חברת דלק, וילו זה של פעם.
זה היה של דלק.
זה שעל דלק, זה מנטה, אוקיי.
מנטה, זה היה מנטה.
היום זה ילו, כי התחלפה הבעלות בתחנה הזאת, אני מכיר את התחנה.
אני חושב שזה חנות מנטה הראשונה.
כן.
עכשיו, זה היה בזמן הזה, אתה בא מאשקלון, מאשדוד, עד נתניה, על כביש גאה, אין לך איפה לשתות. צעקת בטלפון, התרגסת, עשית, אין לך איפה לשתות.
אוקיי.
אתה בן ערובה. וואלה, עצרנו שם, ירדנו, אתה יודע, אתה לוקח אתך 50 שקל, אני והשותף שלי. 50 שקל, מה? אתה רוצה כולה יורד רגע לחנות נוחות, נכון? אתה לא סוחב את התיק, אתה לוקח מארנק כסף ויורד. 50 שקל. אני לא אשכח את זה בחיים, אני לקחתי קפה חם, 18 שקל. השותף שלי לקח אייס קפה ממכונה כזה, הסוכר, לא כמו היום שזה לפחות חלב וזה, ברמה הנמוכה, 22 שקל הם לקחו על זה. אורביט למשל, 7 שקל, ועוגת ברה לכזה קינמון, 12 שקל.
על איזה שנה אנחנו מדברים עוד פעם?
2002. חזרנו להביא מהאוטו עוד כסף.
כי 50 לא הספיקו.
לא הספיק. ו-8 שקלים או 12 שקלים, לא זוכר, ולידינו חנה אוטו מעליות של אלקטרה, והוא עם סרבל כזה הולך, ואומר לנו, אה? כנראה הוא מסכן, הזמין איזה סנדוויץ' גדול, אה? אתם חוזרים להביא, אש פה, אה, אש. אמרתי, אני יוצא עם מרצידס, היה לי אז כבר את זה, אני יוצא עם מרצידס, אני... מה הוא חושב? ואז אמרתי, אני אעשה, לקחתי ברחוב טובל, פה בפינה, איפה זה ברחוב טובל שיורדי, לקחתי מקום, והתקנתי לפתוח, ועשיתי תוכנית, קורא לזה קופי דולר. 5 שקלים, אז הדולר היה 4.40, 4.60, פלוס מעם 5 שקלים.
אוקיי.
ממש סגרתי הסכם, לקחתי, סגרתי שכירות, הוצאתי ראשון מיריית רמת גן, הנה פתחנו את הקופיקס הראשון, קופי דולר, רשמתי את השמות דולר קופי, קופי דולר בעברית ואנגלית, הכל. ו... שתי שותפים שלי, רבו.
עושים עסקים עם חגי גולן.
הפרק בחסות B&M, מומחים בניהול מסע ומתן וגיבוש אסטרטגיות מנצחות. בוקר אחד, לפני מספר שנים, קיבל מיכאל צור, מומחה בניהול מסע ומתן, שיחת טלפון בהולה מחברה ישראלית. בוא מהר, הם ביקשו ממנו, החברה פיתחה מוצר חדש, העבירה את הייצור לסין, אבל סמנכ"ל הייצור שביקר שם חזר עם בשורות איוב.
עבדו עלינו. אין כלום, אין מוצר, אני שם שבוע, אני מבקש שיראו לי את פס הייצור, לא מיני ולא מקצתי, ואני כולי, וזה הגיע למצב שהוא הרים כל, הוא איש צבא לשעבר, ככה גדול מימדים, ופגש שם את אותו מנכ״ל סיני, שהוא בעצם קוריאני, קטן מימדים, והיה שם בקיצור, כמו שאומרים אצלנו, חרב ודרב. ואז הם קוראים לי.
אחד מעקרונות היסוד של מסע ומתן מוצלח, אומר מיכאל, הוא לשלוח את האדם המתאים. במקרה הזה, מיכאל הציע לשלוח לסין מהנדס פיתוח שיצר קשרים טובים עם עמיתיו המקומיים.
הוא למחרת נמצא, ובסביבות 2 הצהריים הוא מתקשר, ואומר שזה מדהים איך המכשירים נראים, איזה יופי של, של ליין, והוא ממש מתרגש, וזה פה וזה שם, והנה הכל על, כרגיל, על מקום של אי-הבנה, בעניין שנקרא מסע ומתן בין תרבותי, שהשפה היא מכשול, וככל שהוא הרים את הכל, אז החבר'ה האלה נרצו יותר לרצות אותם, הוא על הכוח, הוא משלם. בקיצור, נהיה איזה
שהיא... תרבותי, פשוט תרבותי, קצר תרבותי.
קצר תרבותי שיכול היה בקלות. זה היה כפסע מלהכריז על, על כישלון טוטלי, ולעצור תשלומים, ולהכניס את עורכי הדין, וכל, וכו' וכו'.
הסיפור הזה הוא דוגמה לכך שיועץ חיצוני לארגון, לפעמים רואה דברים ומגיב להם באופן שונה מאנשים בתוך הארגון.
סמנכ״ל שהוא דמות מאוד בכירה ומאוד מוערכת, הסבירות שמישהו יגיד לו אולי אתה טועה, אולי לא הבנו, היא less likely מה שנקרא. זה לא היה קורה, בטח לא שהוא כולו בקריז.
זאת ועוד קל להבין איך ההשפעה הכספית בלימוד כישורי מסע ומתן וניהול משברים מחזירה את עצמה בקלות, וזה חלק גדול ממה שמיכאל ועמיתיו ב-B&M מתמחים בו.
ונגושיישן ספשיאל זה אדם שמכין אנשים אחרים לתהליכי מסע ומתן. בונה איתם את התהליך המתאים להם, וכמו שאנחנו קוראים לזה, מחזק להם את החוליות בגב. זה מה שאנחנו עושים.
מומחים של B&M ילוו אתכם בתהליכי מסע ומתן בשגרה ובחירום, בחיים העסקיים והפרטיים, יסייעו לכם ללמוד ולפתח את המיומנות הדרושה, לגבש אסטרטגיה ולהכין אתכם לפגישות חשובות, כדי להביא אתכם לתוצאות הטובות ביותר. אם אתם עושים עסקים, עשו את זה נכון. בקרו ב-bnm.co.il או חפשו בגוגל B&M מומחי מסע ומתן, או התקשרו ל-03-6161-061 וקבלו מפגש היכרות ראשון בחינם. bnm.co.il.
עושים עסקים עם חגי גולן.
פתחנו את הקופיקס הראשון ו... שתי שותפים שלי רבו. מריבה איומה.
שותפים איפה? בקופיקס?
רציתי לפתוח את זה בכפר השעשועים וזה. ויש שותפים שלי בעסק הכללי רבו. כן. מריבה איומה. החלוקה דיווידנד, אחד רצה דיווידנד, אחד לא רצה, ואחד הוא שלא רצה לחלק דיווידנד, גם היה לו וגם הוא ניהל את התזרים, השני שרצה דיווידנד גם לא היה לו וגם... אתה יודע, אמרתי לעצמי, חתיכת מטומטם אני, אתה בכפר הששים, תחשוב שרצינו להגיע ל-100 חניות והגענו, וששת עכשיו הקמת, יש לך 55 חניות, ויש לך הכל בדולר. ווואו, מה אתה צריך את זה? ועזבתי את זה.
את הקפה.
כי עשינו, איך הגעתי לקופיקס? אמרתי, וואלה, אני מוכר בהכל בדולר כבר 5 שנים, ליטר נוזל כלים. נוזל כלים ליטר. פלמולוקס קראנו לזה. אתה יודע, בקבוק, פקק, מדבקה, מים וחומר פעיל. מונה, תחיל הרבה, כי אני אוכל לתת לך קפה. תכין בבית קפה, אמרתי. תשים קפה, תשים סוכר, תשים... קרקו זרוכית, זרוק אותה. מונה, זה 5 שקלים. למה אני לא יכול למכור את זה ב5 שקלים? והתחלתי לבדוק. אתה יודע, ואז היום ירד המחירים. אנשים חושבים שעלה המחירים, ירד המחירים. פחית קול אז, זה היה המוצר הכי יקר. אנחנו קנינו ב-3.30, 3.20. היום שיש פיקדון, כולל פיקדון, אני קונה בפחות. באנו לפתוח, עשינו תפריט בדיוק כמו שאתה מכיר את קופיקס. עם שלט, זה היה יפה, ככה דגל אמריקה יורד מהשלט ויורד עד אלפק, וזהו, ולא פתחתי, שילמתי קנס 3 חודשים, זרקתי, גנסתי, הכל יתראות. משך עד 2013, ב10 שנים האלה, אני נתתי את החוברת הזאת לפחות ל10 אנשים שאני אוהב.
את הרעיון.
קח את החוברת, היה חוברת, תוכנית עסקית מאלף עד תף. קח, תחדש אותה, קח כלכלן, תחדש אותה, תודה להתראות, צא לדרך. ולא, אתה יודע, ב-2012 נתתי את זה לבחורה שעזבה את קרן הקשמה, עבדה בקרן הקשמה, שמאוד החזקתי ממנה, ולאריק גביזון, שהיום עובד בקופיקס. כך תקים, בוא נהיה שותפים, כמה צריך כסף? 2 מיליון שעות, כבר יש לי כסף. והחזירו לי את זה. ואז הבת שלי יש לי חגית, הבת שלי חגית, שהיא עזבה את האוניברסיטה בגיל 20 וקצת, אגב, היא עבדה מגיל 15, כל ידים שעובדים מגיל 15-16, אין כזה דבר, אני נותן מה שנקרא עם שם שכר לימוד באוניברסיטה וקונה אותו, אין לך, אתה לא עובד הידק, את תיסה, אין לך כסף, אל תבלה. יש לי בת, עומדת באוניברסיטה, עובדת משרה מלאה בכנסת, משרה מלאה, זאת אומרת, לומדת שלושה מקצועות ומשרה מלאה בכנסת, גם חגית מגיל 15 עבדה, כולם עובדות. זאת אומרת, הבת שלי רות, הבת השנייה, בזמן השירות ובזמן שהיא למדה משפטים מעורך הדין, היא עבדה בניקיון, זה המזעזע, זאת אומרת, זה השתגעו. כאילו את המשרדים שקרן הקשמה היא נקטע.
אוקיי, אז אותה חגית, מה?
אז אותה חגית באה אליי ואמרה שהיא לא רוצה ללמוד, היא רוצה עסק. היה זיכיון של חנות קוסמטיקה וזה, רשת קוסמטיקה בהרצליה. הלוויתי לה 360 אלף שקל לקנות את העסק ב-36 תשלומים. בעלה המשיך ללמוד. היא עבדה שם 4 שנים, הוא גמר ללמוד, גמר סטאז', היא החזירה לי כל חודש 10 אלף שקל, גמרה להחזיר לי ומחה את החנות ב-400 אלף שקל. ואז היא באה אליי, ילדה בת 27, 28, אומרת לי, מה אני עושה? אמרתי, בואי תקשיב, יש לי פה חוברת. בני גם פנוי, בני פרקש היה חבר שלנו. ויש לי פה חוברת, יש לי פה תוז. בואי תראי מה נעשה, בואי נעשה קופיקס. אם תצליח, אם זה לא יצליח, או אלא נמכור, נפתח 3 סניפים, חוב 4 זה היה, חוב קינג ג'ורג', חוב... אחד לאלה שבאים מחוץ תל אביב שזה קינג ג'ורג', אחד לתל אביב עם הישנים שזה איבן גבירול, ואחד למשרדים ב4. בואו נפתח. אם זה לא יצליח, תמכרי, זה פיצוציה, חנות יפה, נחזיר מה שנחזיר. תודה, איתו, צריך 5 מיליון, יש בקופה 5 מיליון. זה מה שצריך. להתחייב 2 שכירות, כדי לקבל אופציה לעוד 10 שנים, לקנות סחורה במזומן, לשפץ, לשלם, לסגור את העסק יפה. אם אתה צריך 5 מיליון שקל, שואם אותי למה לא עשיתי קודם, צריך 5 מיליון שקל. אמרתי, אשים איתה 400 אלף שקל, תקבלי 20%, אני חושב, היה לה, 20-25% מהעסק. תבטחי, אם זה לא יצליח, ממש ככה דיברנו, אם זה לא יצליח, תמכרי את זה. כמה שנחזיר, נחזיר מיליון, נחזיר 2 מיליון, הביתה, יאללה. אם זה יצליח, בסדר, אז דיברנו על 700 פריטים ביום, או 1,000 פריטים ביום, ואם יצליח, 1,200 פריטים ביום, 1,500 פריטים ביום. אמרתי לה, וואלה, יש החילויים ישמור עסק. אם זה 1,000 פריטים ביום, תזבי, תחזיקי כאלה עסק
שלך. עד כמה זה קשור לנושא של הטיימינג בהיבט של המחאה החברתית וכל זה?
קשר.
אין קשר?
כל הזמן
אתה לא חושב עכשיו. שהציבור בישראל הרגישו פרייר ומשלם?
המהפכה היא הייתה עמוקה ברמה כזאת עמוקה, שקפה, אתה שוכח שלפני 5 שנים עמדו ועשו לי ביזיונות בשידור, כולם. לוזון שקנה אז את אילנס וזה. שאני מי לא יודע חשבון, שאני מטומטם, שאני מפגר, שאי אפשר למכור, אנשים היה ויכוחים, לא האמינו שאנחנו מוכרים 4,000 פריטים ביום, בואי נה, איבן גבירול מחר 4,000 פריטים ביום, חנות חיישה מחר 2,000 פריטים ביום, כשאנחנו, עכשיו...
תגידו, לא צדקו בדיעבד?
לא, בכלל לא.
למה לא? בוא תסבר לי. הרי, אז בוא נעשה טיפה תסוע. מחרת ב5 שקלים את כל המוצרים, ובשלב מסוים, זה עבד כמה שנים או לא?
לא, לא, מה שקרה, אני אגיד לך מה קרה, אתם טועים, בוא, תן לי. קודם כל, רגע, שנייה. קודם כל, יש היום 70, 60, 70, 80 חנויות מתוך ה-120, שמתפרנסים, חיים. שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, כבר 5 שנים. קחי מזכורת, תעזור רגע, אתה רואה את השוליים. וואלה, מה אתה חושב שפוקס מתוך 100 חנויות, אין 10 חנויות שמפסידות? אז אם אתה זקן, אתה סוגר ובוכה, ואם אתה פוקס, אתה אוכל אותה. ואם אתה פתח בית קפה שלך, 95... זקנות זה לא נוסחה ש-100% פתאום מצליח. מה, זה שוק ש-90% נכשל. אז זקנות הופכת ש-80% מצליח. 20, 120 זה 24 חנויות.
אז אולי הסיסטם של הזקנות הוא שגור.
אז אני אומר לך גם היום, 60-70, בוא ניקח חנות רגילה. חנות רגילה היום, שעושה מינימום, כאילו, בוא נגיד חנות שעושה ביום 7,000 שקל, בסדר? בוא ניקח את הממוצע, לא חנות שעושה 10-12 ולא חנות שעושה 3, בסדר? 7-8,000 שקל. וואלה, תוריד מהם 7,000 שקל. 25 ימי עבודה, נכון? וואלה, כמה זה? אנחנו מדברים על 140, תעזוב, בוא נזרוק לפח ימים. חופש, עניינים, קיץ, חורף, 120-130. וואלה, יש הזה כאן היום, החזרנו אותו מאז שנכנסתי והזזתי את יקי ודמי, אני החזרנו את החנות למאז שתמחרנו מחדש ובנינו את זה, החזרנו ל5 שקלים את הקפה, את השתייה, את האייס קפה.
זהו, אבל אתה מדלג לי כמה שלבים בדרך.
תכף אני אגיע.
לא, כי היה לך 5 שקלים הכל.
אני אחזור רגע.
פתאום המודל מתערער באיזשהו שלב.
לא, 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 אני אגיד לך מה פתאום, אני אחזור לזה, אני רק תן לי בוא נעשה את החשבון היום. למה אני אומר לך 60-70 חיים כבר 5 שנים? וואלה, 120,000, 130,000, 140,000, 120 לא כולל מע"מ. וואלה, יש לו לאיש יש 50,000 שקל, 60,000 שקל רווח גולמי. הסחירות 7, סחירות 8. החנות הזאת, האיש הזה פה למטה, שהחזקת מחזיק קופיקס, נכון? לא קנית קופיקס בגלל, קנית כי זה ליד.
אוקיי.
זה 5 שנים, הוא חי. 5 שנים יש משפחה, חי. זה לא פיקס, אין לו מינוס, אין לו אשראי, הוא לא עובד באשראי. סוף שבוע הוא משלם הכל. אין לו מלאי, הוא לא צובר חובות, אין מינוס בבנק.
אבל לא כולם כאלה, אתה יודע.
אין כולם, בשום מקום זה לא כולם כאלה. היה לי רשת כפר שעשויים בשיאה, בסגסוג הכי גדול שיכול להיות. שליש עשו ים של כסף, שליש התפרנסו ושליש הפסידו. זה העסק, אין ממות, כל רשת בעולם בבעלות או זקיינות, השליש המרכזי, כמה שתרחיב אותו ותחזק אותו, זה הרשת. הדוגמה זה לא אלה שגרופים כסף, והדוגמה זה לא אלה שמפסידים. זה, ואם בן אדם, אבא שלו קנה לו אצלי זיקיון, כי הוא לא קם לעבוד במוסך שלו, וחשב שהוא ישים אצל אביקת זיקיון, אז פתאום הבן שלו יקום בבוקר, והבן אדם שלא סופר את הסחורה, לא בדק סחורה, הבת שלי קנתה את החנות קוסמטיקה, הזדעזעתי לראות, אחרי שבוע, שבועיים, באתי, ושהיא לא סופר את הסחורה. אמרתי, תגיד, את משוגעת, הנהג ילמד שאת לא סופרת, והוא יגנוב לך, הוא לא גנב סופר. אתה יודע מה, הבת שלי התווכחה איתי, הזדעזעתי לראות שהיא לא משווה בסוף החודש את הוויזה, את הוויזה, נכון? אתה היית מאמין שוויזה לא נותנים לך את מה שגייצת? שאתה צריך שורה לתאם? בוורדינון 3 מיליון שקל פתחנו פעם מול ויזה. כשקניתי את ויזה, את באר שוורדינון, הבעלים הקודמים, לא בדקו מול ויזה. לא האמנתי, 3 מיליון פער, הלכתי, הסתדרתי עם ויזה חצי-חצי. הבנת? מה אני מנסה להגיד לך? איפה האחריות של הזקיין? גם שלנו, אבל זה לא בינגו.
כן, אבל בוא דבר איתי רגע על המודל. הרי כולם דיברו על זה, כולם דיברו על זה, רגע, רק שנייה, כולם דיברו על זה שמחרת 5 שקלים, מוצרים, מחיר זה, הכל בסדר, ופתאום, מה קרה?
יש פה 3 חלקים. חלק ראשון, בוא אני אשאל אותך עכשיו שאלה. טוב, נגיע לזה. לחלק השני נגיע. השלישי נגיע, תכף נחזור. בוא נדבר רגע עניינית מספרית, בסדר? סוף 2013, 2014 ו-2015 ו-2016, הכל 5 שקלים. מ-2015 זה ציבורי, כל רבעון ורבעון החברה מרוויחה כסף. לך תסתכל.
אז איפה, מה קרה?
חכה שנייה. עד יוני 2017, אם הקפה חטיבה בפני עצמה הרוויח כסף, הסופרים בתכנון הפסידו כסף. אבל בשביל זה הבאנו 50 מיליון לפתח את הסופרים, הייתי חושב שאפשר לפתוח בלי להפסיד כסף.
אז אולי שם הייתה הטעות.
לא, עובדה, רמי לוי היה נכנס עם לא הסופרים. הלו, רגע שנייה אחת, תן לי דקה. תן לי דקה. ב-2015, שנתיים, שלוש אחרי המהפכה, היא ניצחה את עצמה. אתה שואל מה זה ניצחה את עצמה? בית מאפה, כל בית מאפה התחיל למכור 5 שקלים. קפה נאמן בירושלים. 12 סניפים, מוריד את המיץ תפוזים, את המיץ גזר, את הקולה, את הקפה, את האייס קפה ל-5 שקלים. כל המדינה הורידה 5 שקלים. כל עד שפתחתי את קופיקס, אף אחד לא מכר פחות מ8 שקלים. היום אף אחד לא לוקח יותר מ5 שקלים.
אז מה אתה, רגע, אז מה
אתה אומר? רגע, אז אני אומר שאם פעם הלכת 4 בניינים לקנות ב5 שקלים במקום 10, היום מתחתך קונים בוכים ב5 שקלים.
גם כשלא קוראים לזה קופיקס.
ניצחו, המהפכה ניצחה, עשינו מהפכה, אי אפשר לקחת לנו. המהפכה ניצחה את עצמה, רגע. ואז בא חיים
אברהם. הגולם קם על יוצרו.
ואז, כן, כן, המהפכה, הצלחנו במהפכה, אבל נשחק המחירות.
בעצם מה שאתה אומר לי במילים אחרות, רגע, תן לי, מה שאתה אומר במילים אחרות,
ירדנו במחירות ב-30%.
זה מה שאתה אומר לי במילים אחרות, שאתה רצית בעצם לעשות מהפכה שלפחות כשעשית אותה, האמנת שהם לא יישרו קו למהפכה הזאת, מכל מיני סיבות.
לא האמנתי, אני אגיד לך מה את האמת, לא חשבתי כל כך עמוק. כמו שאני אומר לך, עשינו, יצאנו הרפתקה בכסף שלנו. הכנתי כסף כאילו הולך להיות בושה, אני צריך לשלם וללכת הביתה. לא רצו לתת לנו אשראי, גם אם לא הייתי רוצה, לא הייתי יכול ליפול, אף אחד לא נתן אשראי. אתה חושב שחשבנו, אתה יודע, החיים מגלגלים אותך, אתה.
לא, אז בסדר,
אוקיי. החיים מגלגלים אותך במדרון.
אוקיי, ואז הם...
רגע, ואם אתה נזהר לא לשבור את הידיים, תוכל לכתוב ספר איך זה היה מתוכנן.
אוקיי, אז
אף אחד לא צפה כזאת מהפכה. רגע, עכשיו בוא נחזור. היות שהמחירות נשחקו כי התחרות התחזקה, בא חיים אהרון עם רעיון חכם מאוד. הוא אמר, פיקס. בוא נעלה את הכל ל6, אתה מחזיר לזכיינים
את האובדן הכנסות.
את השקל הנוסף, שזה בעצם, תחזיר להם את זה ברווח במקום במחירות. בסדר? וזה עבד. כעסו, לא כעסו, זה עבד.
זה עבד?
כן, זה עבד. בינואר, פברואר, מרץ, אפריל, מאי, יוני, כנס למגנט, תראה שהרוויח, שהחברה מרוויחה, החברה ציבורית, אין משחק.
אז מה קרה? סופר קופיקס?
לא, רגע, סופר קופיקס היה 50 מיליון בקופה להפסיד. דלג. בדצמבר 2018 יצא לדרך מהלך עם מנכ״ל שהגיע חדש, שהוא אמר ככה, אני אחזיר את ה... היה, אתה צריך להבין, היום כל חודש קונים בקופיקס בין 1,000,000 ל-1,100,000 אנשים. בתחילת הדרך קנו 1.5 מיליון אנשים.
אז אוקיי. בוא נחזיר למיליון וחצי.
ואז הוא אומר, בוא נחזיר 1.5 מיליון, נוריד ל5
את הקפה.
הרבה דברים, את התפריט היום, ונביא תפריט נוסף ב8 וב10. יקנו ב8 ו10, זה ייחסה על ה5.
וזה לדעתך מודל שנכשל?
במציאות הוא נכשל. במציאות המודל נכשל, כי לא קנו את ה8 ו10, ואם קנו, הוא הביא דברים, הביאו דברים שהתמחור היה, גם אם הרווח, בסוף הרווח הוא באחוזים ולא בשקלים.
אוקיי.
ואז היות שכבר אנחנו שם, ואי אפשר לחזור לתקן, אוקיי, הולך המנכ״ל, אבי קץ מגיע בפברואר, במרץ ממלא מקום מנכ״ל. אני לא יכול להחזיר את זה, אבל מצד שני, אתה צריך להבין מה קרה. אם הזכיין נורדת אותו ל5, והיחס בין ה8 וה10 ל5, לא יצא מה שאתה רוצה, אז אתה פוגע לו בתמחור. אז אנחנו היו צריכים קודם כל לתת לזכיינים 2-3 חודשים, השלמה של הרווח. אתה יודע, לקחנו אחריות, נתנו עם השלמה של הרווח, זה יצר הפסד. לאחר מכן בנינו תפריט ושיפרנו ושינינו ועשינו שירדנו, השארנו 5 שקלים את הבסיס של קופיקס, שזה שתייה, שזה קפה, שזה אייס קפה, שזה עוגה, שזה סנדוויץ', סוג מקבט שלם של דברים בסיסיים של 5 שקלים, והבאנו דברים אחרים שבהם יש רווח יותר, ואז היום הזכיין חזר להיות 50%. וזה יוצא לדרך. עכשיו, אחרי שגמרנו לתת להם, אנחנו נשפר את הרכש שלנו, צמצמתי הוצאות בצורה משמעותית, משמעותית מאוד, יש לי פחות הוצאות והרווח שלי עולה, אני מאמין שתוך, עד סוף השנה הזאת, קופיקס מרוויחה.
אוקיי, בוא נדבר על סופרים.
כן. הוכיח את עצמו, כי הרי סופרים הפסידו כל רבעון 2.5 מיליון שקל. יפה? עכשיו, ידענו שצריך להגיע ל-40 חנויות כדי להפוך לרווח. אני התחלתי נהם עשה מתן עם רמי, בתחילת 2017.
רמי לוי, כן.
כן. בעצם עצרנו את פתיחת החנויות. היינו צריכים לסגור 4 חנויות שטעינו, אתה פותח 31 טעויות, סגור 4 שטעית, ותפתח עוד 10 נכונות, והיינו הופכים לרווח. לא רצינו לסגור, רמי לא רצה שנסגור חנויות, כי הוא יהפוך לרמי לוי השכונה וירוויח כסף בהם. אנחנו לא פתחנו עוד חנויות, כי אתה לא יכול עכשיו להתחיל לפעול, כשאתה מחכה, הנה עסקה, הנה עסקה, הנה עסקה, הנה עסקה, הנה עסקה. שנה וחצי הזאת המשכנו להפסיד. עדיין יש לנו 50 מיליון שקל בקופה, כסף. הכנסתי משקיעים 50%, שהביאו 50 מיליון. אנחנו מפסידים מתוך הפלוס, לא מתוך המינוס. אם תסתכל לקופיקס, יש 34 מיליון שקל פלוס.
אתה מציג את זה, אתה יודע, אתה מציג את זה כמהלך עסקי, והרבה אומרים, זה לא מהלך עסקי, זה מהלך הצלה. אם הוא לא היה עושה את זה, הוא היה מתמוטט.
מה, עם רמי?
כן.
קודם כל נכון. בסיד, אם לא, אם הייתי חושב שהוא ימשוך את המסע ומתן שנה ועוד חצי שנה עד שהוא ייכנס, לא הייתי מתחיל, הייתי פותח את 10 חנויות. דבר שני, דבר נוסף, היה לי עם עוד רשת עסקה. זאת אומרת, היה לי עם זה והיה, ויש לי בשורה בשבילך. כשקמתי את סופר קופיקס, לפני שפתחתי את הרשת הראשונה, היה לי הסכם לחתום עם רמי לוי, והיה לי הסכם לחתום עם ריצ'י אנטר, והדפתי את ריצ'י אנטר. כי אז רמי לוי היה נכנס, והיה היום רמי לוי, בוא, החברה היום... לא אמרנו כלום, אתה יודע כמה קופיקס שווה היום בבורסה?
תגיד לי.
150 ומשהו מיליון שקל. בואי נעתקל ראש, העולם לא מטומטם. מי שמחזיק... היום המניה עלתה. מישהו, זה אומר שמישהו חושב שמה... היום היא עלתה. בשליש אחוז, חצי, אתמול היא עלתה בחצי אחוז. מי שקנה אתמול, היום קנו 56, הסתכלתי עכשיו, 56 אלף שקל קנו מניות, המניה עלתה. הלאה, מישהו היום 56 אלף שקל מתוקים שלו, קנה מניות של קופיקס מתוך הנחה. עכשיו, אתה חושב שהוא טיפש? הוא חכם, ואני אסביר לך למה. אני אסביר לך למה. ברבעון הקודם, רמי לוי נכנס, לא השתנה כלום, לא נגע בחנויות. הביא לנו את המחירון שהוא קונה. אתה יודע שברבעון הקודם קופיקס הרוויח, הסופרים הרוויחו פעם ראשונה? הפער של ה-2.5 מיליון שקל נמחק, אנחנו מוכרים ברבעון 50 מיליון שקל. כן. רמי הביא לי 5% הנחה, מחק את הפער. עכשיו תחשוב שאנחנו עכשיו משנים את השמות לרמי לוי בשכונה, זה יוסיף שלו, מוציאים את הקרונות ושמים בפנים בשר וירקות. זה מעלה את הקופות ב-20-30%? כן. כבר אני מרוויח עוד 2.5 מיליון. תחשוב שאני פותח עוד 10 חנויות, עוד 2.5 מיליון. ברבעון, תחשוב שאני עכשיו מעלה את הרווח הגולמי ב-7%, לא ב-10%, עוד 2.5 מיליון. במילים אחרות, אנחנו יודעים מה אנחנו עושים.
כן, עכשיו אתה הכנסת את רמי לוי, נכנסת איתו בעצם לשותפות, שהוא חזק בתחום הזה, כמונות מזון, נכון?
אני כיושב ראש, במעורבות בעסק, בשנים האחרונות, עובדתית נכשלתי. הבנת מה אני אומר? עובדתית, אני לא מכחיש. אני טוב ברעיונות, אני טוב בהתנאה, אני טוב בלצאת הדרך, בלתי אפשרי. כשאני אמרתי רמי לוי שמפתח 30 חניות, אומר לא תצליח, לא תמצא 30 מנהלים. בואי נע... 120 חניות פתחנו בתי קפה תוך שנתיים, זה לא נתפס בשכל, ו-31 סופרים תוך שנה וחצי, מאנשים שלא נגעו בחלב ולא ידעו מה זה סופר בחיים. איך אתה בכלל פותח סופרמרקט ב-5 שקלים, אתה יודע? אני אגיד לך איך. אתה קונה ב-70 אלף שקל את הרשימה של מה שמוכרים בסופרים מנילסן, אתה לוקח 5 אנשים שישבו על זה ויוצאו מזה את ה-700 פריטים שנמכרים, ואתה הולך את נובה ומסביר להם שהעולם נהיה צעיר ונהיה זקן, ואם הם לא יהפכו לאריזות קטנות, אין להם עתיד, והלכו איתי, תנו והלכו איתי בהכל.
וחלקם חזרו בהם.
מי?
חלק מהיצרנים, לא? כבר לא מוצאים את המוצרים שלהם בתוך הרשת, לא? זה לא נכון?
לא, מי אמר? הוספנו עוד דברים סופר... באו אנשים, תראה, בא בן אדם אומר, אני רוצה לקנות אתכם בפלורנטין. אבל ואת שלח אותי עכשיו על בקבוק יין, את שלח אותי על קפה טסטר צ'ויס. את שלח אותי, ואז התחלנו להביא איזה 20-30 פריטים כהשלמה. היה וואי, היה עניינים, היה סבבה. היום כמובן שאם רמי לוי ככה, הוראה של רמי לוי היא כזאת, אנחנו נשאיר את ה-700 פריטים שהיו ב-5 שקלים, לא נפסיק איתם. אבל נוסיף עוד מגוון שלם של דברים שיהיה לכל המשפחות.
כן, תספר לי קצת על השותפות עם רמי לוי במישור האישי. אתה יודע, בסוף בסוף זה אנשים.
המישור האישי זה לא דוגמה, כי אני ורמי לוי 20 ומשהו שנה מכירים, מתוכם כמה שנים שחברים טובים. ואני מדבר על חברים טובים, אתמול היינו 3 שעות ביחד, זאת אומרת, זה לא דוגמה, כי רמי... כשרמי פתח את החנות הגדולה בירושלים, הראשונה הגדולה, הוא היה אצלי בניר אליהו במחסנים, כשאליה היה 6 חברות או 5 חברות. ורמי אומר, שכשהוא יצא משם אחרי כמה שעות, הוא למד דברים שאני לא יודע כמה הוא למד.
איפה הכוח שלו ואיפה הכוח שלך בתוך עסק כזה?
תראה, פעם הייתי חרוץ, היום אני לא חרוץ, הוא חרוץ מאוד. אתמול גמרנו, ב-9 בערב גמרנו לעבוד, אבל אני לא זוכר מתי גמרתי ב-9, הוא גומר כל יום לעבוד ב-9, זה מוקדם. שאותו, אתה איך לישון? הוא אומר, איזה לישון? הוא חזר למרלוג. אז קודם כל הוא חרוץ. אני הייתי חרוץ, היום אני פחות חרוץ. יש לו, הוא סוחר, אני לא סוחר. הוא סוחר, הוא סוחר אמיתי. אתה יושב לידו 3-4 שעות, אתה רואה סוחר אמיתי.
מה זה סוחר? מול ספקים? מול בעלי נכסים?
אתה רואה אותו, הוא עומד מול מפעל, מול ספק קפים, מול ספק לחם. האיש סוחר, האיש, אתה יודע, נסענו, הוא מנהל מסע ומתן לידך. 800 אלף שקל הצעה של פריג'ידרים, הוריד ל-400. בוא הנה, מי יכול לעשות כזה? אני לא סוחר, אני מתבייש. אתה תגיד לי, היה לי רונן לוי, הוא כמו רמי לוי, עיראקי. היה לי שותף, 14 שנה היינו שותפים. אתה יודע, אני חשבתי שהם על משהו 20 אגורות, אתה אמרת אי שקל. אני אעזוב, אני אגיד לא רוצה, אני אלך, אני לא אתווכח. אתה, אתה יודע, אם היה אומר 40, הייתי אומר 20, אתה אומר לך שקט, אתה מבין, טעית. על הרמי לוי או רונן לוי, מה יגידו 20, ויביאו ב-20.
זאת אומרת, אתה יותר בקטע של המחירות, והוא יותר בקטע של המסחר. אני השלמת,
הוא קודם כל מנהל בחסד עליון. אף אחד לא ממצמץ, כולל אצלנו היום, זה על אנושי, אף אחד לא ממצמץ, כולל אצלנו היום, בלי אישור של רמי לוי. בהכל, בהכל, בכל, מכל כל. פשוט בהכל, מכל כל. הכל, אתה פשוט לא מבין את הרמה. מחיר שקונים חלה, חנות, לפתוח, להתקדם מסע ומתן, כמה שהם שכירות, אצלנו ואצלו, וכל דבר שקשור אליו, אף אחד לא ממצמץ באישור של רמי לוי. הוא לא עשה עם הראש, אתה לא תעשה.
אתה רואה מצב שבו הוא קונה בעלות מלאה אצלכם?
כן, יכול להיות. יכול להיות זה, יכול להיות שהוא ימזג עם רמי לוי, יכול להיות שלא. אתה יודע, גם כמה רוצה אותי שותף, כמה אני... לא, לא אכפה, ברגע, אתה צריך להבין, ברגע שאתה תהיה באדם, אדם כמוני שנותן שליטה, אתה יודע, רבי שלמה אבן גבירול אומר, בפיוט של יום כיפור, ממך אליך אברח. ממך אליך אברח, יש כזה פיוט. וואלה, אתה נהיה שותף שאחד כמו רמי לוי, חברה של 2.5 מיליארד שקל, כאחד כמו רמי מבוגר ממך ב-10 שנים, ב-8 שנים. וואלה, אתה יודע, אני ברחתי אליו, אני לא באתי אליו להתאמת. וואלה, אני אמרתי לרמי, ביום שנהיינו שותפים, רמי, כל מה שתגיד, ולא משנה מה אני חושב, אני אסכים. תגידי, לאיך אתה נלך, תגידי, יבוא, אני אבוא, תגידי, לעשות, אני עושה. אני יש לי כפיפות מלאה לרמי. אני לא עושה כלום. אם יש לי ספק שרמי יהיה מרוצה, אני מתקשר אליו, אני אבי קאט, שמחזיק מעצמו, אינטליגנט ומשכיל ויודע, ויש לו עוד 4 עסקים בראש, הוא מתכונן לעשות שיהפכו את המדינה, ויש לי. וואלה, אני אומר לך, אני מחופף את הראש לפני רמי לוי, הוא שותף הבכיר, בזכות ולא בחסד.
אז זהו, הזכרת שיש לך עסקים שאתה חושב עליהם לגבי עתיד, אני משער לעצמי, או שתקן אותי אם אני טועה, הרוח היזמית הזאת.
רק כימונאות, לשנות עולם.
תגיד, איך כל התוכניות לעתיד מתקשרות לעולם הדיגיטלי? אתה יודע, אומרים לנו שכל הזמן עכשיו שהקניות טובות לרשת.
תראה, בניית ישראל, בוא אני אגמר לך משהו. להשוות את הקניות ברשת באמריקה, באלסקה, שבאדם קונה ב4 שעות נסיעה מאיפה שהוא נמצא ומביאים לו, או במרחקים שאלוהים ישמור, אתה יודע,
אז אתה יכול להבין, את זה אתה יכול להבין.
כן, בישראל, הקניות באינטרנט הן חזקות במישור שאתה באזור הנוחות שלך. אתה בחדר שינה שלך, אתה לא בלחץ, אין לך מוכרת על הראש, עולם חכם, אתה פותח חלון של המתחרה ורואה כמה עולה, אתה תוך שנייה פותח בזאפ ורואה כמה עולה, אשתך לידך, הבת שלך לידך, אתה יכול לשאול את השאלה. זה יותר לדעתי אזור שילוב של אזור נוחות, עם נוחות לקנות, עם ביטחון בסביבה שלך, עכשיו, אף אחד לא יוכל לשרוד רק במסחר, רק באינטרנט. זאת אומרת, גם בארצות הברית, זה חוזר. זה צריך להיות גם, וגם, וגם. כל השילוב, אם זה לא יהיה שילוב, לא יהיה.
ושם גם בתוכניות האישיות שלך, העתידיות שלך?
כן, בכך, פחות באחד מהעסקים, כן.
טוב, אז נחיה ונמתין. אבי קאץ, תודה רבה לך.
אין באדמה.
היה כיף. עושים עסקים, עורך יוסי מץ, רשת עושים היסטוריה, עורך ראשי רן לוי, המנהל העסקי דני תימור, אני חגי גולן, להתראות בפרק הבא.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.